השיעור מוקדש לרפואה, לנפש והגוף יצחק בן מזל, הרב אמנון בן אסתר, דוד בן ענבל, הרב אליעזר בן אתיה והרבנית הילה בת לאה. בעזרת השם נמשיך בעניינים, בעניין של פסח, והתחלנו בשבוע שעבר, ונראה כמה שנספיק עוד כמה נקודות שקשורות לעניין פסח. חז"ל קוראים לפסח חג החירות. מה הבחינה ולמה זה נקרא, למה זה נקרא חג החירות? בפשטות, עם ישראל יצא לחירות מגלות מצרים. חז"ל וגם הצדיקים שאחרי חז"ל מספרים לנו שגלות מצרים הייתה הגלות הקשה ביותר שהיה לעם ישראל אי פעם. אם אנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל שמתארים את הגלות, ובפרט את ה-86 שנה האחרונות של הגלות, כי סך הכל עם ישראל היה במצרים 210 שנה. אבל עיקר קושי הגלות היה ב-86 שנה האחרונות. כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל, אם נשווה למה שאנחנו מכירים, את ה-86 שנה האחרונות, זה די מקביל לשואה. היה מותר למצרים להרוג, להשמיד, לאבד כל יהודי, להתעלל. עם ישראל היה עם במקום מאוד מאוד בזוי ומאוד שפל. אז זה בחינה אחת שעם ישראל היה בגלות במצרים, שהיו משועבדים, בפשטות היו משועבדים למצרים. אבל הזוהר הקדוש אומר שבאמת הם לא היו משועבדים רק בגוף, אלא היה פה עוד שיעבוד אחד, שיעבוד רוחני ונפשי. מה הכוונה? הכוונה שמצרים הייתה מדינה שאז היא הייתה מדינה מאוד מאוד מפותחת לאותן תקופות. והיום אנחנו קוראים לעידן שלנו, לזמן שלנו, הזמן המודרני, ואנחנו מאוד שמחים ומתגאים בהתפתחויות של הטכנולוגיה ושל המדע. אבל צריך לדעת שביחס לדורות קדמונים, אנחנו באמת לא בעלייה, אלא בירידה. יש כזה מושג שנקרא ירידת הדורות. המצרים, היה להם הרבה מאוד ידע שבכלל, לא רק למצרים, אבל בעניין של מצרים, היה להם הרבה מאוד ידע שבכלל לא קיים בידינו היום. ולכן גם יש תופעות שהיום אף אחד לא יכול להסביר. אף אחד לא יודע איך בנו את הפירמידות. דבר נוסף, יש עד היום במצרים מלכים שמלפני 3,500 שנה חנותים, והם שלמים לגמרי. מישהו יכול היום, יש איזה מדען שיכול היום לחנות בן אדם שזה יחזיק מעמד 3,500 שנה? אין כזה מציאות. אף אחד היום במדע לא יודע את זה. ובאמת, כולם מתפלים על זה. אין להם הסבר לדבר הזה. אבל צריך לדעת שבאמת מצרים הייתה מדינה שהיה להם, זה לא כמו שאנחנו חושבים איזה עם פרימיטיבי. זה לא כך. זה היה עם עם ידע וחוכמה מאוד מאוד עמוקה וגבוהה. גם רואים את העניין הזה, רואים את זה בעוד מקומות. יש, מי שיודע, מי שמכיר את ירושלים, אז יש מה שנקרא היום מנהרות הכותל. מה זה מנהרות הכותל? מתחת לשכבה של ירושלים, אנחנו מדברים כרגע על ירושלים העתיקה, באזור הכותל, העיר העתיקה, יש עוד שתי שלבים, עוד שתי שכבות של ערים. יש עיר מתחת, ומתחת לזה יש עוד עיר. וזה אפשר לראות את זה בפשטות. מי שנכנס למנהרות הכותל, רואים, מסתכל למטה, יש שם, זה כל עניין מנהרות הכותל, זה להראות מה נמצא בעצם מתחת. אתה מסתכל למטה, אתה רואה רחובות. אתה רואה רחובות, רחובות שלמים מתחת לכל מתחת לכל היום, האדמה שאנחנו הולכים עליה. אחד הדברים, הייתי שם לפני בערך שנתיים, אז אחד הדברים שיש שם, שזה דבר פילי. הכותל, למעשה, הכותל זה החומה של הר הבית. היא ממשיכה מתחת. הפעם הירושלים לא הייתה בגובה הזה. הירושלים שלה אז הייתה יותר נמוכה. אז לכן הקיר של הכותל המערבי, שזה החומה של הר הבית, היא ממשיכה למטה. עכשיו, בחפירות רואים את זה. מה שאתם רואים בצורה מאוד ברורה, רואים את הכותל, נמשך למטה. יש שם אבן, יש שם אבן אחת, מתחת, בשכבה התחתונה, שהיום יורדים לשם, רואים את זה בצורה מאוד ברורה. האבן הזאת שוקלת 250 טון. אני צריך להיברר היום איזה חברה קבלנית יכולה להעביר אבן של 250 טון. אין כזה דבר בעולם. אין שום מסעית, שום מנוף, ושום דרך היום להזיז אבן שלמה, רואים אותה, רואים אבן שלמה, רואים אותה, זה בגודל של בניין, האבן הזאת, ורואים שהיא ממש אבן שלמה, 250 טון, איך אפשר, מי יכול להעביר כזה דבר? כל זה זה רק סימנים לידיעה הגדולה שהייתה לאומות בהיסטוריה. יש עוד הרבה ראיות לדבר הזה. העם ישראל בעצם היה, כמו שאמרנו, לא היה רק משועבד גופנית למצרים, אלא היה גם משועבד רוחנית ונפשית לתרבות של מצרים. זאת אומרת, מה זה נקרא שיעבוד רוחני ונפשי? הם בעצמם רצו את זה. זאת אומרת, היה שם עניין גדול מאוד של תאוות, של דרך חיים, שהבעיה הגדולה ביותר של עם ישראל בשעה שהם היו במצרים, שעם ישראל היו משועבדים לתרבות המצרית. התרבות המצרית כללה כמה דברים. אחד הדברים זה עבודה זרה. היום אנחנו לא כל כך יודעים מה זה עבודה זרה. זה נושא שלם בפני עצמו ללמוד מה זה היה עבודה זרה, שזה לא היה כזה דבר טיפשי כמו שאנחנו חושבים. היו כוחות שהיו מפתים מאוד ומושכים מאוד בני אדם. ומצרים הייתה מהמדינות הכי מפותחות בעבודה זרה. דבר נוסף היה בזה גם כישוף, היו מומחים גדולים בכישוף. והדבר השלישי שהיה במצרים זה היה התאווה הידועה שזה יקרא תאוות הניוף. שיוסף אמר, פנה לאחיו, שזה היה לפני הגלות, הוא פנה לאחיו שהם הגיעו, אמר להם, באתם לראות בערבת הארץ. חזל שואלים, מה זאת אומרת באתם לראות בערבת הארץ? באתם לחפש פה, כפשוטו, באתם לחפש פה, אתם רוצים שזה תאילנד, באתם לחפש פה עכשיו בחורות בתאילנד. זה מה שבעצם יוסף אמר לאחיו שלו. למה? כי באמת אז, באמת זה היה תאילנד של אז, מצרים. לכן הוא קורא לארץ, באתם לראות בערבת הארץ. החזל אומרים לנו שעם ישראל היה שקוע מאוד מאוד בתרבות המצרית. זאת אומרת שבעצם מלבד השיעבוד הגופני שהם היו עבדים, גם השאלה אם הם היו רוצים לצאת ממצרים. אם היו שואלים את עם ישראל, לפחות חלק מעם ישראל, אתם רוצים לצאת ממצרים, אז עם ישראל היה אומר, תראה, לא בטוח, אולי תקל עלינו קצת מהשיעבוד, תן לנו תנאים קצת יותר טובים, תגדיל לנו את הדירות, קצת פחות מכות נקבל ונשאר פה. למה? כי הם בעצמם נמשכו למקום הזה ולמציאות הזאת. לזה, למשיכה הזאת, חז"ל קוראים ממתת 49 שערי תומה. מה זה נקרא שערי תומה? המושג הזה שערי תומה, מה הכוונה? יש שערים שנכנסים בהם? שערי תומה זה מושג שבא ללמד אותנו על מידת התקשרות הנפש עם המקום הזה. כשהכוחות של התומה מושכים את האדם, זה נקרא שאדם עכשיו נמצא בכך וכך שערי תומה. ככל שאדם יותר מחובר למקום הזה, יותר רוצה בעצם את כל התאוות והעבודה הזרה שיש במקום הזה, אז הוא לא יכול להתנתק מה... קשה, אנחנו יודעים כמה קשה לנו לוותר על הרגל הקטן ביותר. אם אדם רגיל ב8:30 בבוקר לשתות כוס קפה, והוא הולך ומחפר אבון מה הוא יכול לעשות אם לא ייתנו לו את זה. כלומר, רק אם יגידו לו עוד 10 דקות, אי אפשר לדעת איך הוא יגיב על זה. למה כל זה? כי הנפש מתקשרת עם ההרגלים שלה, כל שכן עם זה תאוות חזקות, וזה הבחינה של עבודה זרה. האדם לא יכול להתנתק מהמקומות האלה. זה נקרא בלשון חז"ל ממתת שערי תומה. יש שער אחד יותר פנימי, יותר עמוק, שזה נקרא 50 שערי תומה, וזה אז עם ישראל עוד לא יכל להיכנס ל-50 שערי תומה. כתוב, חז"ל אומרים שאנחנו יכולים להיכנס ל-50 שערי תומה. שואל אור החיים הקדוש, הם לא יכלו להיכנס, למה אנחנו יכולים להיכנס? למה אנחנו יכולים להיכנס ולתקן את המקום הזה? אומר אור החיים הקדוש, מכיוון שאנחנו כבר אחרי קבלת התורה, אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, יכול לרדת ל-50 שערי תומה ויכול לתקן את זה. אבל אז עוד לא היה, זה היה לפני מתן תורה, לכן לא יכלו להיכנס ליותר, לא יכלו להיכנס יותר למקום יותר עמוק בהתקשרות עם הרע של מצרים. אבל גם 49 שערי תומה זה מקום מאוד לא פשוט. זה התחברות והתקשרות מאוד מאוד חזקה עם התאוות ועם התרבות של מצרים. היום, כמו שציינו כמה פעמים, אפשר לראות את זה, גם בימינו יש מושג כזה. אבל אנחנו גם אפילו מאוד משתמשים במושג הזה. וזה כמו שאמרנו כמה פעמים. זה המושג היום של התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות פירושו של דבר שיש מציאות נפשית באדם שהוא לא יכול להיפרד ולהתנתק מהמקום שבו הוא נמצא. צריך עכשיו טיפולים וצריך לעבור הרבה תהליכים, וגם זה צריך הרבה סייעתא דשמיא שהוא יכול לצאת מזה. אנחנו יודעים כמה זה קשה להתנתק מכל מיני דברים שאדם רגיל אליהם. זה היה המצב של עם ישראל במצרים. לכן הגלות של מצרים בעצם זה גלות כפולה. זה גלות כפשוטו, הם עבדים כפשוטו. זאת אומרת, המצרים שולטים עליהם, אין להם שום כוח כנגד המצרים. זה נקרא גלות הגוף שהם היו במצרים. אבל יותר מזה, היה פה גלות רוחנית מאוד מאוד קשה, גלות רוחנית ונפשית. לא יכלו להתנתק ממצרים. כתוב, במפרשים של ההגדה, כתוב שזה מה שאנחנו אומרים בהגדה של ליל הסדר, אנחנו אומרים, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. אז זה, מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא, ההגדה מגלה לנו, שהקדוש ברוך הוא לא שלח שליחים לגאול אותנו, לא מלאכים, לא שלח עלינו איזה שליח אחר, אלא הוא בעצמו בא וגאל אותנו ממצרים. שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, אבל בהיבט אחר. עכשיו נראה את זה בכיוון קצת אחר. שואלים המפרשים, מדוע באמת הקדוש ברוך הוא בא בעצמו לגאול אותנו, ולא שלח מלאכים, לא שלח שליחים לגאול אותנו? אומרים חז"ל, דבר נורא מאוד. מובא בספר מכתם אליהו של הרב אליהו דסלר. הוא כתב את זה שם, הוא מביא את היסוד הזה. הוא אומר דבר נורא מאוד. היו שולחים מלאך, אילו הקדוש ברוך הוא שולח מלאך לגאול אותנו ממצרים, גם המלאך בעצמו היה נטמע בתומה של מצרים. ככה אומר הרב דסלר. והמקור של דבריו זה הזוהר הקדוש. שואלי, הרב דסלר בעצמו שואל את השאלה, איך מלאך יכול להיטמע? מלאך אין לו גוף, אין לו יצר הרע, לא שייך אצלו בכלל עניין של תומה. ובנברא כזה שלא שיה... מלא, אנחנו בני אדם, יש לנו יצר רע, אז אנחנו יכולים להתפתות אחרי פיתויים. אבל בן אדם שאין לו יצר רע לדבר מסוים, הדבר לא יכול לפתות אותו. אנחנו יכולים גם לראות אצלנו. אנחנו עושים כל מיני דברים מוזרים. אבל אם כל עוד האדם נקרא בגדר נורמלי, בהבחנה פסיכיאטרית, אנחנו יודעים שהוא לא ילך בחורף, הוא לא יצא מחוץ לבית, ירים בוץ מהרצפה ויתחיל לאכול את זה. למה באמת, למה לא אוכלים בוץ באמת? טוב, אז זו שאלה מצחיקה, מה זה, מדובר במשוגעים? מה פתאום שנאכל בוץ? מה באמת הסיבה ש... אבל בעומק הדבר, למה אנחנו לא אוכלים בוץ? הסיבה היא מאוד פשוטה. אין לנו פיתוי ומשיכה לאכול בוץ. ואם הקדוש ברוך הוא היה שם שם קצת פיתויים, גם היינו אוכלים בוץ. אנחנו עושים הרבה שטויות. אז גם זה היינו יכולים להגיע למצב שאנחנו היינו אוכלים. אין בזה שום פיתוי. אז אף אדם נורמלי לא יעלה בדעתו ללכת לאכול בוץ. כך, זה מעין דוגמה ומשל להבין שמלאכים לא שייך אצלהם להגיד שיש שם פיתויים במצרים שהמשיכו אותם. אין להם גוף, אין להם יצר רע. הם לא ימשכו אחרי מקומות שאין להם שום יצר רע. כמו שאנחנו לא נלך לאכול בוץ ברחובות, כי אין לנו יצר רע לאכול בוץ. אז הרב דסלר אומר, מלאך היה נטמע. אז הרב, בשם הזוהר. אז הרב דסלר בעצמו שואל את השאלה, איך מלאך יכול להיטמע ברגע שאין לו שום מציאות בכלל להתקשר עם המקום הזה? אז אומר הרב דסלר דבר, מתרץ את התירוץ נפלא מאוד. אומר, מה שהזוהר אומר, שמלאך היה נטמע, אין הכוונה שהמלאך בעצמו היה נטמע, אלא בעיניים שלנו היה נטמע. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיינו רואים מלאך. מלאך זה אור רוחני, זה דבר לא כל כך פשוט לראות אותו. והמלאך היה בא לעם ישראל ואומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להוציא אתכם ממצרים. עם ישראל היה שומע, כן? וואה, אתה ממש אור גדול, אתה מאיר. אבל מה, באת בזמן הלא נכון. זה לא מתאים עכשיו, זה לא הזמן המתאים ליציאת מצרים. למה לא? המלאך שואל אותם, למה לא? עם ישראל אמרו לו, תראה, אנחנו כבר 3 חודשים מחכים שיש איזה תיאטרון מאוד חשוב שצריך להגיע לזה, לקהיר, לרמסס, לפתאום, לאלכסנדריה. איך אנחנו 3 חודשים מחכים לתיאטרון הזה? איך אנחנו יכולים עכשיו, בואו נראה את ההצגה, ואחר כך תבוא, בואו נתחבר בחודש את יציאת מצרים, עוד חודש כבר כולנו נראה את ההצגה הזאת. אומר הרב דסלר, מה הכוונה? כוח התומה להתקשר ולהישאר במצרים, היה יותר גדול מהכוח של הקדושה של מלאך. לכן מלאך לא היה יכול להעיר בהם אור ורצונות לצאת ממצרים בתוך מקום של התקשרות כל כך חזקה. גם זה אנחנו יכולים לראות היום. לכל אחד יש לו את ההרגלים שלו. לפעמים האדם מרגיש פתאום איזושהי התעוררות מאוד גדולה, נניח לבטאו הגיע למסקנה שאיזשהו סוג של הרגל לא טוב, אומר זה דרך חיים לא טובה, זה יכול להיות שהוא מאשן משהו מהסמים, או סיגריות, או כל דבר. יש לנו, ברוך השם, הרבה הרגלים לכל אחד מאיתנו. ואדם הגיע למסקנה, זה לא טוב. לא, אני לא רוצה את זה. ובאותו רגע זה מאיר באור גדול מאוד, אבל ברוב המקרים, מה קורה? אחרי שעתיים במקרה הטוב, אדם חוזר בדיוק לאותו מקום, כן, היה אור גדול, הייתה החלטה, היו רצונות גדולים. אחרי שעתיים, מה קורה? לא היה כוח להתעוררות הזאת, באמת להוציא את האדם ולנתק אותו מהמקום הזה. אף על פי שהייתה התעוררות, היא לא מספיק חזקה. זאת אומרת, יש פה התמודדות בין ההתעוררות וההערה שאדם מרגיש לבין ההרגלים שלו. אומר הרב דסלר, זה הכוונה שמלאך לא היה יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. אני ולא מלאך ואני ולא שליח, שהמלאכים היו מעוררים את עם ישראל. העם ישראל היה מקבל התעוררות. לראות מלאך, כל אחד מאיתנו התעורר. זה כבר תתפעל מזה. הנפש תרגיש התפעלות. אבל העם ישראל, אומר הרב דסלר, הכוח של מלאך לא מספיק חזק להוציא את עם ישראל מהרצונות שלהם להיות בתוך מצרים. זה יותר חזק, זה היה יותר חזק. וזה הכוונה של הזוהר הקדוש שאומר, גם מלאך היה נטמע במצרים. נטמע בעיניים שלנו, הכוונה, לא היה לו כוח להעיר אותנו ולהוציא אותנו, להוציא אותנו ממצרים. ואז אומר, אומר, אומר הזוהר הקדוש, ועל זה כתוב בהגדה של פסח, זהו מורה גדול, גילוי שכינה, ועבור בארץ מצרים אני ולא מלאך. זאת אומרת, שפה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. באותו לילה של יציאת מצרים, שעם ישראל כבר היה שקוע מאוד מאוד בממתת שערי תומה, באותו זמן הגיע, היה גילוי כל כך גדול, של אור רוחני גדול, כל כך גדול, שהוא לא בגדר של גילוי של מלאך, אלא זה נקרא גילוי שכינה. מה זה גילוי שכינה? כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו בא והעיר לעם ישראל. איך זה היה? איך זה קרה בפועל? הרי הם יצאו לפנות בוקר. עם ישראל יצא לפנות בוקר. כל הלילה היה ליל סדר, הייתה שמחה גדולה מאוד. הליל סדר הראשון זה היה, הייתה שמחה מאוד גדולה. בבוקר הם ראו את עמוד הענן. בלילה היה לפניהם עמוד אש, וביום היה לפניהם עמוד הענן. אומר הזוהר הקדוש, בעמוד הענן היה גילוי שכינה. מה זה גילוי שכינה? גילוי שכינה זה לגלות שמתגלה לאדם, בתוך האדם, האור של הנשמה הפנימית, שהיא הרבה פעמים כל כך חבויה מאיתנו. כי העולם הזה הוא כמו מסכים, כמו מלבושים, שמסתיר מאיתנו בעצם את הפנימיות האמיתית והקדושה שבתוכנו. שעל זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא כל בוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה וכו'. זה הנשמה האלוקית שיש בכל אדם. אבל עכשיו היא חבויה, היא לא באה לידי ביטוי, היא לא מתגלית בתוכנו. כשהיה גילוי שכינה בליל יציאת מצרים, זה היה בעמוד הענן, זה התגלה בעמוד הענן, אבל באמת, שם היה, משם זה היה מקור האור. אבל לאן זה עיר? לתוך נשמות ישראל. ואז כל אחד מעם ישראל הרגיש בתוכו את הנשמה האלוקית. הוא הרגיש כל כך אהבה, רצונות וכיסופים להידבק בקדוש ברוך הוא, שהרצונות האלה מבטלים לגמרי את כל כוחות התאומה של מצרים. לכן בבוקר בנצח חמה של ת' ו' בניסן, עמוד הענן התחיל ללכת למדבר. מה עם ישראל עשו? אמרו, אנחנו לא רואים שום דבר. פשוט לקחו את החפצים, משה הכין אותם, אמר להם, תחזו כל אחד תיקים וזה, תיקחו חמורים. ברגע שעמוד הענן התחיל לנוע לכיוון המדבר, מה עשו עם ישראל? פשוט רצו אחרי עמוד הענן, כבר לא אכפת להם כלום, לא משנה לאן זה ילך. כי כשיש כזה דבר שנקרא גילוי שכינה בתוך הלב של האדם, כל מציאות העולם הזה בזמן הזה מתבטלת לגמרי. אין שום פיתוי, אין שום כוח כנגד גילוי שכינה. כנגד הערה של מלאך, אז הכוח התאומה יכול להיות יותר חזק. אבל כנגד גילוי שכינה, זה עצמו כבר מבטל את הכל. לכן הם רצו אחרי הקדוש ברוך הוא למדבר. ועל זה הקדוש ברוך הוא, הרבה דורות אחרי זה, אמר לישעיהו הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, לך תך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני זוכר את אותה יציאת מצרים שרצתם אחריי. לא ידעתם לאן אתם הולכים. ראיתם רק שאני לוקח אתכם למדבר, אבל לא אכפת לכם כלום. מה זה החסד הזה שהקדוש ברוך הוא זוכר לנו? באמת זה הוא בעצמו עשה את זה. זה לא אנחנו עשינו את זה. אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר את הרגעים האלה שהיה כזה גילוי במצרים, ביום היציאה, והיה כזה גילוי, ואז התגלה האמת של כל יהודי ויהודי. שמה זה האמת הפנימית של כל יהודי ויהודי? אני לא רוצה את העולם הזה בכלל, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא האמת של גילוי שכינה בתוך לב האדם. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול אותנו אך ורק מכוחו, הוא רוצה שגם לנו יהיה עבודה בדבר הזה. לכן כל העניין של יציאת מצרים, האור הגדול הזה, אומר הזוהר הקדוש, כמה זמן זה נמשך בתוך עם ישראל? כמה זמן נמשך האור הגדול הזה של יציאת מצרים? אומר הזוהר הקדוש, בדיוק 24 שעות. זה היה בט"ו בניסן, ליל הסדר זה ליל ט"ו בניסן, ואחר כך יש את היום, ושיצא יום ט"ו בניסן, האור הזה הסתלק. לא לגמרי, כדי להשאיר כוח לעם ישראל עוד ללכת במדבר, אבל פתאום, עד שהאור הזה הסתלק, עם ישראל בשירים וריקודים ומחולות, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא קשה. יש אור רוחני בתוך האדם, שום דבר לא קשה לו. מה ראית עכשיו? לקחו כינורות, נבלים, התחילו לרקוד, כל היציאה הייתה בריקודים. אבל ברגע שהאור הסתלק, אתם יודעים מה קורה ברגע שהאור מסתלק? פתאום האדם מרגיש שהרגליים שלו כבדות. פתאום הוא עייף ואין לו כוח, והוא עכשיו, אל תדברו איתי, אני מצומצם, אני עובר עליי מה שעובר עליי, תנו לי רק מלוכה. כל זה, מה השורש של הדבר? אם מאיר בתוך הלב שלנו אור רוחני, ליבו, כתוב, יש פסוק, ליבו נשא את רגליו. מה זה ליבו נשא את רגליו? הרגליים נושאים את הלב, לא הלב נושא את הרגליים, אבל כתוב ליבו נשא את רגליו. שיש אור רוחני בתוך הלב של האדם, שמחה, הרגשה טובה, הוא מרגיש קשר והדבקות, הכל קל. הרגליים יכולות לרוץ קילומטרים. רק האור הזה מסתלק מהלב, מה זה נקרא, פתאום הלב נהיה כבד, פתאום מרגישים, אין לי כוח, אין לי חשק לעשות שום דבר. אנחנו יכולים לראות, לזהות את זה בחיים שלנו הרבה פעמים. יש ימים שמה שלא נעשה זה, אנחנו יכולים עם גיטרה לרוץ יתנו לנו את המשימות הכי קשות וזה יהיה לנו הכי קל. יום אחרי זה, פתאום הדבר הכי קל נהיה הכי קשה. מדוע? כי באמת, הכל בעצם מתחיל מכמה מאיר בתוך הלב של האדם. מאיר, הכל קל, לא מאיר. אומר הזוהר הקדוש, וזה כתוב הרבה בחז"ל, בסך הכל האור הזה של יציאת מצרים היה 24 שעות, ומיד האור הזה הסתלק מעם ישראל. ולמה? מדוע? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא סילק את האור הזה מעם ישראל? אומר הזוהר הקדוש, מכיוון שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מסלק מאיתנו את האור, לא היה מסתיר מאיתנו את האור הזה, הכל יציאת מצרים לא הייתה קשורה בעצם לעבודה שלנו. זה הכל הוא עושה. הכל זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעבוד אותו פה. תכף נראה מה זה נקרא לעבוד אותו. לעבוד אותו מהמציאות הזו, מהמציאות של העולם. לכן, בשביל שיהיה מציאות של עבודה עבורנו, עבור עם ישראל, לכן האור הזה הסתלק. לכמה זמן הוא הסתלק? אומנם באמצע היו כמה שלבים, אבל בעיקר זה היה ל-49 יום. ברגע שהוא הסתלק, זאת אומרת, אם זה ביצא ט"ו בניסן, שזה צריך תמיד לזכור שהספירה שלנו זה לא כמו הספירה של הגויים או של השעון הרגיל שאנחנו נוהגים, שזה בחצות לילה מתהפך היום. לפי היהדות זה לא ככה, לפי התורה זה לא כך. בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים, אז מתחלף היום הבא. לכן אנחנו רואים, נכנס שבת, אנחנו כבר עושים קידוש, אנחנו כבר שומעים שבת, כבר משקיעת החמה. ברגע שהיה שקיעת החמה של ט"ו בניסן, האור הזה הסתלק. לכמה זמן הוא הסתלק? אומר הזוהר הקדוש, זה כתוב הרבה מאוד בחז"ל, ל-49 יום. ועם ישראל ידע, תדעו, האור הזה הסתלק ל-49 יום, תתחילו לספור. היום יום אחד שזה הסתלק, עכשיו שתי ימים שזה הסתלק, שלושה ימים שזה הסתלק. ולמה סופרים בעצם? להגיע לקבל איזה פעם נוספת. הפעם הנוספת, מתי זה היה? 49 יום, מתן תורה. זה חג השבועות. הגיעו להר סיני וקיבלו אחרי 49 יום, ביום ה-50, קיבלו את התורה. מדוע? מה התכלית? מה הסיבה שבעצם האור הזה הסתלק, ועם ישראל עבר ב-49 יום האלה הרפתקאות. היה לו הרבה הרבה מאוד קשיים. דבר ראשון היה כל הסיפור של קריאת ים סוף. לאחר מכן היה מלחמת עמלק, ועוד ניסיונות שהיו לו בדרך, עד שהגיעו ליום המיוחל, וקיבלו אחרי 50 יום את התורה. ביום ה-50 קיבלו את התורה. אומר הזוהר הקדוש, למה בעצם האור הזה הסתלק? כדי שעם ישראל יוכל בעצמו לעשות עבודה, כדי להיות ראויים לקבל את התורה, לא מצד מתנת חינם, אלא מצד עבודתם. ומהי העבודה? איזה עבודה יש שם? הם היו חקלאים שם, רועי צאן, מה הם בנו בתים, מה הם עשו בעצם, שאנחנו אומרים שהם היו צריכים לעבוד, איזה עבודה בעצם היו צריכים לעבוד? מה זה נקרא בכלל לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מה זה הבחינה הזאת בכלל? לא, הם לא עבדו בשום דבר. ברוך השם, היה להם סלב, מי שאוהב בשר, היה עוף מאוד טעים, סלב, עוף טהור, אפשר לעשות מזה קבב, שישליג, לא היה חסר להם שום דבר. לחם, היה להם את המן, שזה כל המאכלים שבעולם היה להם. אז איזה עבודה בעצם הם היו צריכים לעשות? את העבודה האמיתית של החיים שלנו. שם הם היו צריכים לעשות את העבודה האמיתית. כל העבודות האחרות זה רק ענפים ולבושים של העבודה האמיתית. מה זה עבודה אמיתית? עבודה אמיתית זה עבודת המידות. זה תיקון המידות ותיקון התאוות שיש, המיותרות שיש בתוכנו. זה העבודה האמיתית של האדם בעולם הזה. ומה הכוונה? קצת להבין. שהקדוש ברוך הוא שלח כל אחד מאיתנו לעולם הזה, לפני שהגענו לפה, אז זה בדרך זה היה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לכם עבודה, אני שלח אתכם לעבודה, אני נותן לכם מתנות טובות שתוכלו לעבוד עליהם. מה זה המתנות הטובות האלה? אני נותן לכם, זה כבר לכל אחד יש לו את המינון שלו. אומר, אני נותן לכם כעס, אני נותן לכם הקפדה, אני נותן לכם קנאה, אני נותן לכם גאווה, אני נותן לכם תאוות מיותרות ומבלבלות את השכל, את המחשבה של האדם. אני נותן לכם תחוש, עצבות, אני נותן לכם פחדים. הקדוש ברוך הוא מילא אותנו בעצם בדברים שליליים, בתוכנו, יש דברים שליליים. זה נקרא הלבוש, הנשמה מתכסה, הלבוש רוחני שלה, הנשמה מתכסה בו בשעה שהיא באה לעולם הזה, וזה נקרא נפש בהמית. אז יש בתוכנו בכללות, בכלליות, יש בתוכנו שני כוחות. מצד אחד יש בתוכנו נשמה אלוקית, שהיא כולה טוב. אבל יש, לנשמה הזאת יש לבוש. הלבוש זה הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, מה שהנשמה האלוקית רוצה, הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך. אם נמצא את הנשמה האלוקית, אנחנו רוצים להיות בעלי חסד, בעלי נתינה, בעלי התחשבות בזולת. הנפש הבהמית אומרת, אני רוצה שאתה תהיה אגואיסט, אנוכי, תחשוב רק על עצמך. אם הנשמה האלוקית אומרת, תהיה אדם ישר והגון, הנפש הבהמית אומרת, אל תהיה פרייר, תרמה, תשקר וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מלחמה. העבודה האמיתית שלנו בעולם הזה, וזה נקרא בעצם העבודה הפנימית של התורה. כל התכלית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, זה בשביל להגיע, להבין שיש לנו עבודה בדבר הזה. זה תיקון המידות והתרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה. אי אפשר לחיות בעולם הזה בלי תאוות. התאוות גם יכולות להיות לטובה. יש תאוות אכילה. אדרבה, אם אדם לא יהיה לו תאוות אכילה, הוא במצב בעייתי. זה טוב שתאכל, תהיה בריא, תאכל. אבל מה זה העניין של העבודה על המידות? זה לדעת מה הן מידות טובות, מה הן מידות רעות, ולהרחיק מאיתנו את המידות הרעות. מה זה עבודה על התאוות? אז העבודה על התאוות זה לא לבטל לגמרי את התאוות, כי אי אפשר לחיות בעולם הזה בלי תאוות. זה חלק ממציאות העולם. אלא העבודה של התאוות זה עניין אחר לגמרי. מצד הנפש הבהמית, הנפש הבהמית אומר, רוצה להגביר בתוכנו את התאוות שהם ישלטו עלינו. העבודה של התאוות זה אנחנו שולטים על התאוות ולא התאוות שולטים עלינו. זה כאשר האדם מחליט, יודע שצריך לאכול, כי הגיע הזמן של האוכל והוא צריך לחזק את הגוף שלו, הוא יושב לאכול כמו בן אדם ולא כמו בהמה. מה זה כמו בהמה? זה הנפש הבהמית. אז איך הנפש הבהמית רוצה שנשב לאכול? שננחת על הכיסא ונתחיל עם הארבעה שניצלים, קודם כל נעשה ביעור חבץ, שלא יישאר פירור. זה כתוב שבפסח חבץ אסור אפילו בכלשהו. יש כאלה שיושבים לאכול, הם מרגישים שיש איסור להשאיר איזשהו פירור על הזה. צריך לעשות את הצלחת נקייה. זה מכוונים בדעתם על ביעור חבץ של פסח. טוב, זה רק הצלחת הראשונה, ואחר כך יש עוד ועוד. אדם אוכל במהירות וכן הלאה. העבודה שלנו לא להימנע מלאכול. מי שלא יאכל, הוא ימות. הגוף חייב את האוכל. אבל תאכל כמו בן אדם. מה זה לאכול כמו בן אדם? תשלוט אתה על התאווה, ואל תיתן לתאווה לשלוט עליך. אם אתה יודע, למדת, החכמת, יש היום יועצי אכילה, והסבירו לך שכך זה הסדר הנכון, הכי טוב, הכי בריא. אל תיתן לתאוות אכילה לשלוט עליך. תאכל לפי הסדר האמיתי והנכון. כמה מלחמה קשה יש לנו בדבר הזה. זה, לפני כמה שנים שמעתי באחד הצדיקים שדיבר על העניין של תאוות אכילה. ואז הוא אמר, שאלו אותו, זה היה בשיעור, שאלו אותו בשיעור, מה, איך מתגברים על תאוות אכילה? אז הוא אמר, זה הכי קל בעולם. זה מאוד מאוד פשוט. אמר, שאלו אותו מה? אז הוא אמר, תראה, כשאתה מחזיק את המזלג ביד, אז רק דבר אחד. אל תעשה שום דבר, רק בין ביס לביס, תניח את המזלג בצלחת לשנייה אחת, ואחר כך תרים אותה בחזרה, רק תניח אותה, תעזוב אותה, ואז אתה יכול לתפוס עוד פעם ולהמשיך לאכול. הוא אמר, מי שיעשה את זה יצא לגמרי את אהבת אכילה. אמרו לו, מה, עצה כל כך קלה? הוא אמר, כן, זה ממש קל. השבוע אחרי זה היה עוד פעם שיעור איתו, באו ועידו לפניו, ואני גם הייתי בין אלה שמעידים את זה, שברגע שאדם ירצה לעשות את זה, פתאום הוא יגלה סוד, סוד, שאף לא יודעים את זה. יש דבק לא נראה, והוא כל כך חזק הדבק הזה, משום מה אי אפשר להפריד את היד בהבזלג. ותנסו לעשות את זה, תראו, אי אפשר. אדם החליט, אני כל בין ביס לביס מפריד את היד מהזה, אולי שלוש פעמים בהתחלה מצליחים, בפעם הרביעית פתאום רואים, המזלג לא יכול להיפרד. משהו ידביק את היד לבר... לא אמרנו לך, אל תאכל. לא אמרנו לך, תאכל כמה שאתה רוצה. שים בצלחת עכשיו, ארבע סטייק בקר, קילוגרם כל אחד. תאכל את הכל, מה שאתה רוצה, רק תפריד את היד. פתאום יש דבק כזה, לא עוזב. היד לא, זה לא עוזב את המזלג, זה פלא גדול. מי שם פה את הדבק הזה? כנראה שזה איזה מזלג מוזר הגיע אלינו הביתה. לא נותן להיפרד. להפריד את היד מזה. זה גילוי, זה גילוי. תעשו את הניסיון ותראו שיש כזה דבק. זה לא סיפור בעלמה. מה השורש של הדבר? גודל הקושי והעבודה לתקן את המידות ולצאת מהתאוות המיותרות. שאנחנו ננהיג את עצמנו ולא התאוות ינהיגו אותנו. הדבר הזה, הנקודה הזאת, זה עבודת השם. זה העבודה שאדם בא לעולם הזה. כל התורה, הזוהר כזה שומר, כל התורה, יש לנו תרייג מצוות. הזוהר קורא לתרייג מצוות תרייג עצות. הזוהר לא קורא לזה מצוות. אומר תרייג איתין, איתין בארמית זה מצוות, עצות. אומר זה תרייג עצות. עצות למה? לבוא לעשות את העבודה האמיתית, הפנימית. אם אדם, וכמובן שהיום זה לא קשה מאוד להסביר את זה. אדם שיראה, בוא, שכל אחד יקבל על עצמו, אני מכאן ואילך לא כועס בכלל. זהו, אני יותר לא כועס בעולם. כעס זה דבר שלילי, כל הכועס עובד עבודה זרה, מפסידים הרבה סייעתא דשמיא, הרבה שפע. זהו, מהיום והלאה אני יותר לא כועס. מי שמצליח 24 שעות להחזיק מעמד בזה, תגידו לנו, נלך, ניתן לו את השמות שלנו, שיברך אותנו, ניתן לו פדיונות, זה צדיק, אחד מצדיקי הדור. להחזיק 24 שעות. ואדם רואה, זה, תוך שנייה, אדם בכלל, כאילו לקחו לו את השכל, הוא שכח את הכל, והוא רק מחפר. זה שהוא לא רק את השני, זה סייעת הדשמיה, זה מזל, כדי ששומרים על האדם. המידות הן מאוד עוצמתיות בתוכנו, המידות והתאוות. זה מה שאומר הזוהר, זה העבודה שהייתה כל ה-49 יום. כל ה-49 יום שהיה לעם ישראל, בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, ביום עצמו, בתת ו' בניסן, בגילוי השכינה הגדול שהיה, לא היה שום כעס, שום הקפדה, שום תאווה, כלום. שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו בתוכנו, שהנשמה מהירה, שום דבר לא מפריע לנו מהעולם הזה. אדם יכול להסתפק בפרוסת לחם כל שלושה ימים, והכל יהיה בסדר ולא חסר לו שום דבר, שום דבר לא מרגיז אותו. ברגע שהאור מסתלק, מיד הכל חוזר. ופתאום עם ישראל יצא ממצרים, הרגיש, זהו, אנחנו כבר מלאכים, יצא תתווה בניסן, פתאום הכל התחיל לחזור. העמידות התחילו לחזור לבן אדם, וכעסים, והקפדות, ופחדים, ותאוות של העולם הזה, וכן הלאה, הכל חזר. המלחמה וההתמודדות שלנו כנגד זה, זה למעשה העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעולם הזה. והתורה נותנת לנו את ההכוונה, את ההדרכה ואת הכלים, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת. וה-49 יום שעם ישראל עשו את העבודה הזאת עד שהגיעו למתן תורה, זה נקרא, הספירה הזאת נקראת ספירת ימי העומר. שכל התכלית של ימי העומר כל שנה ושנה, לעורר אותנו מחדש, שאנחנו יושבים בליל הסדר, מקבלים את האור הרוחני, הכל טוב, הכל נפלא, אבל צריך לזכור, יצא היום טוב, מתחילה העבודה. מתחילה העבודה. והעבודה היא בעצם תיקון המידות שלנו. אחת המידות החשובות ביותר, למעשה, על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מהכל. על הנקודה הזאת, מה זה? אהבת ישראל. על זה הקדוש ברוך הוא, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני מבין אותך. אתה עוד לא יכול לא לכעוס, אתה עוד לא יכול לא ליפול בתאווה הזאת, צריך לעבוד על זה, אבל העניין של אהבת ישראל, זה עין טובה, להסתכל אחד על השני, זה הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מכל הדברים. למעשה, לפעמים אדם עושה שטויות וטעויות, אבל אם יש לו נקודה חזקה של אהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא מעביר על מידותיו, כוונה לא מקפיד עליו, רק בזכות הנקודה הזאת. עלינו יש ניסיון של אהבת ישראל. לכן שעם ישראל הגיע להר סיני, כתוב, ויחנו כל העם כנגד הר. ויחנו כל העם כנגד הר, לא, סליחה. ויחן כל העם כנגד הר. מה זה ויחן כל העם? הכוונה חניה, חנו. אבל אם עם שלם חונה, מה היה צריך להיות כתוב? ויחנו כל העם. זה הרבה אנשים. מיד חזל שואלים את השאלה, למה כתוב בפסוק, ויחן כל העם כנגד הר? אומרים חזל, רשי מביא את זה, זה בפרשת יתרו, רשי כותב את זה, חנו בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. מה היה באותו רגע שבזכות זה קיבלו את התורה? היה אחדות ואהבת ישראל, שמאז ועד שיבוא משיח צדקנו עוד לא היה כזה אהבת ישראל, לצערנו הרב. וכל הגלויות שלנו וכל הצרות שעוברות עלינו, זה מתחיל מהנקודה הזאת. לכן חזל אומרים, על מה חרב בית המקדש השני? על שנאת חינם. אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליו כמו שהוא מקפיד על הנקודה הזאת. אז זה הלכה למעשה, זה העבודה של ספירת העומר. יותר מכל העבודות זה להשתדל מאוד בספירת העומר, שזה מתחיל מיד אחרי הליל הסדר, אז להשתדל מאוד ללמד זכות, עין טובה, להשתדל מאוד להתרחק מהקפדות, כי זה, יש הרבה עבודות. אנחנו צריכים גם להתגבר על הכעס, אנחנו צריכים גם על תאוות מיותרות, אבל זה הלב של הכל. הלב של הכל זה הנקודה של אהבת ישראל. ודרך אגב, גם הניסיון של הגויים זה גם הניסיון הזה. לגויים, הקדוש ברוך הוא כמעט לא מצפה מהם משום דבר. מה הקדוש ברוך הוא מקפיד עליהם? רק על דבר אחד, על אהבת ישראל שלהם. עכשיו, אנחנו לא מצפים שיהיה להם אהבת ישראל כמו ליהודי. בכל אופן, בנם ישראל ודאי שהקדוש ברוך הוא מצפה יותר. אבל עיקר הניסיון של הגויים זה עד כמה הגויים הם יוצאים כנגדנו. ואנחנו רואים, אפשר לראות דוגמה לדבר, דוגמה לדבר, התורה, חומש במדבר, מספרת לנו על אחד האנשים הכי בעייתיים שהיו אי פעם, בלעם. בפרשת בלק, מספרת, בלעם היה אדם תמה בצורה מאוד מאוד חריפה וקיצונית, נגיע לזה, נדבר על זה קצת. זה כתוב בזוהר הקדוש, היה לו תומה מאוד גדולה, אנחנו יודעים רק חלק, חלק לא גדול. שאחד התאומות של בלעם היה שבלעם היה בעל האתון שלו. זה לא דבר פשוט, אבל התורה מעידה במפורש שבלעם בעל האתון שלו, בעל האתון שלו. רואים עם כל זה שבלעם היה במקום הזה שהוא כזה תמה ואין לו כבר זה מה לעשות, רק לבוא על האתון שלו, ועם כל זה הקדוש ברוך הוא לא עוזב את בלעם. שבלעם, ששרי בלק באים לבלעם, מה אומר להם בלעם? הם אמרו לו, בוא תקלל את עם ישראל. הוא אומר להם, תשמעו, אני לא ברשות עצמי. לא אוכל, כתוב, הפסוק אומר, בלעם אומר להם, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה. לא יודע, תשמעו פה, אני בלילה, אני שאלת הקדוש ברוך הוא, מושא לי ללכת אתכם, כלל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תלך, כי, לא, כי ברוך העם, לא, 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 לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בכל אופן, בלעם עשה מה שעשה וכן הלך איתם. הקדוש ברוך הוא עדיין איתו. בשעה שבלעם ניסה לקלל את עם ישראל, באמת הוא לא הצליח, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, הוא רק ניסה לקלל את עם ישראל, מיד אחרי כמה ארבע פעמים שהוא עשה את זה, בלעם בא לבלק ואומר, זהו, הקדוש ברוך הוא אין לי שום קשר איתו. הוא היה לו קשר מאוד גבוה, כתוב שהיה נביא, היה במדרגה של נבואה. הכל התנתק, ולאחר מכן כבר גם נגזר עליו מיטה, בשמיים נגזר עליו מיטה, והוא באמת מת אחרי זה. כל זה למה? כי הוא רצה לקלל את עם ישראל. יש פה שאלה מאוד גדולה. בלעם שאת כל התאומות של העולם עושה, הקדוש ברוך הוא לא רק שלא מקפיד עליו, עוד נמצא איתו. אבל ברגע שהוא בא לקלל את עם ישראל, באותו רגע הכל נגמר אצל בלעם. אבל אם באת לקלל את עם ישראל, הכל נגמר. מכאן לומדים שאצל הגויים, העיקר הניסיון של הגויים בעולם הזה, שיזכו לא ללחם כנגד עם ישראל, לא לסנוע את עם ישראל. ואדרבה, ויש כזה מושג שנקרא חסידי אומות העולם, אם יש להם את הזכות לעזור לעם ישראל. גוי שעוזר לעם ישראל, זה העולם הבא שלו. זה הזכות הכי גדולה שיש לו. אבל כמו שאצל הגויים הוא מקפיד, יותר מזה הוא מקפיד אצלנו. בנקודה הזאת של בן אדם, בן אדם לחברו, בן איש לרעהו. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו כל השנה. ובעיקר זה בספירת העומר. עכשיו, אם נתבונן בתהליך של יציאת מצרים, ביום של יציאת מצרים היה אור גדול מאוד, אור רוחני עצום שעיר. האור הזה ביטל את הבחירה, ביטל את העבודה. אין מציאות של עבודה. מדוע? זה גילוי השכינה. הנשמה התעוררה במלוא העוצמה שלה, עם ישראל רץ אחרי הקדוש ברוך הוא למדבר, אבל אחרי 24 שעות זה נעלם, זה הסתלק, לא לגמרי. אומרים חזן, נשאר רושם של האור הגדול הזה בתוכם, שנתן להם כוח, ומכאן ואילך מתחילה עכשיו עבודה גדולה. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, ובאמת המהלך הזה זה כל הדרך של התשובה, כל הדרך של התשובה בכלל ובפרט בדורות שלנו. היום בדורות שלנו, אם לא יהיה גילוי כזה גדול לאדם, כזה גילוי רוחני גדול לאדם, האדם לא יכול לעזוב את המקום שלו. בדורות שלנו, שאנחנו כל כך שקועים, יש כל כך הרבה פיתויים בכל הצדדים וכל הבחינות, אין סיכוי שלאדם יהיה כוח להתנתק מהמקום שלו ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו אומרים היום, לחזור בתשובה. אין מציאות שאדם יכול לחזור בתשובה. אין כזה דבר. שאדם יחזור בתשובה בכוחות עצמו. כל אדם שזוכה להתעורר ולחזור בתשובה, מאיפה זה נמשך? זה נמשך מזה שפתאום העיר גילוי שכינה, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של ליל הסדר. ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. שהתגלה השכינה בעם ישראל, אז כך זה גם מתגלה בתוכנו. וכשזה מתגלה בתוכנו, באותו רגע שזה מתגלה, זה, באותו רגע זה מבטל את כל מציאות הרע. אדם עכשיו יכול להיות באיזשהו הדבר הכי משוגע בעולם, והכי מטורף בעולם, ובאותו רגע שזה מתגלה, זה באותו רגע מבטל את כל המציאות של המקום. לא משנה, האדם ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. מה אני צריך לעשות? להיכנס לישיבה, ללמוד, להקיים על האדם, חזר לפני שבועיים בתשובה. כי האור הזה לא נמשך יום אחד. זה נמשך יום אחד. היום זה לכל אחד ואחד זה נמשך כפי בחינתו. יש כאלה שזה נמשך להם חודש, יש כאלה שזה נמשך להם שנה, יש כאלה שזה נמשך להם שנתיים, שלוש שנים, אבל הכלל והיסוד זה חייב להסתלק. למה זה חייב להסתלק? כדי שאדם עכשיו יתחיל לעבוד מצד כוח עצמו. אבל כדי שאדם יגיע למצב שהוא יכול בכלל לעבוד, חייב להיות לו גילוי שכינה בתוכו. ואז מה קורה בתקופה הזאת? האדם היה באיזשהו, עכשיו היה באיזשהו מקום מסוים, וכל כולו מחובר וקשור עם המקום הזה. כל אחד יכול להתבונן על עצמו, לדבר עם אנשים. הוא לא יודע בכלל מה קרה שם, הוא לא מבין מה קרה שם. פתאום הוא מוצא את עצמו אחרי שבועיים, לומד באיזו ישיבה, מתפלל באיזו דבקות, והוא אומר, וחודש אחרי שהוא היה במסיבה הכי משוגעת בעולם, הוא כבר עצוב. למה אתה עצוב? אני עוד לא במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, אני רק 80% רבי שמעון בר יוחאי. אני עוד לא רבי שמעון בר יוחאי, הוא עצוב מזה. אבל בסדר, תחשוב קצת בהיגיון, עכשיו רק הכרת, זה בקרוב באו, עכשיו רק הכרת את הקדוש ברוך הוא, את התורה, ברוך השם, זה דבר גדול, דבר נפלא. אבל אתה רוצה להיות רבי שמעון, הוא היה 13 שנה בקבור בחול, במערה להיות רבי שמעון בר יוחאי. זה לא לקח לו חודש ימים. הוא לא מבין, זה לא ככה הולך. אני לא יודע. אדם, רואים, אתמול הוא היה הולך ממסיבת טבע למסיבת טבע, ומאיזשהו כדור לכדור, מאיזה חוויה לחוויה, אז חזרת בתשובה, ברוך השם, תראה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. יום אחד, כבר חודש ימים הוא התפלל בנץ, יום אחד הוא קם חצי שעה אחרי הנץ, הוא עצוב, הוא בדיכאון. מה, אני בירידה רוחנית? מה אתה בירידה רוחנית? אתה כולך בעלייה רוחנית, הסכמת קצת יותר מאוחר. משהו קרה, משהו התמוטט, הוא לא יכול לקבל את הדבר הזה. איך יכול להיות שאדם כל כך יתהפך בזמן קצר? זה הגילוי שהיה בליל יציאת מצרים. לכן חז"ל אומרים, בשעה שאנחנו קוראים את האגדה, שלא נקרא את זה רק כסיפור היסטורי. זה כתוב במגילה. שחייב כל אדם ואדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה זאת אומרת? אני צריך לדמיין עכשיו דמיון, לעשות איזה סרט. יש היום כזה דבר נקרא דמיון מודרך. אני עושה דמיון מודרך שאני הייתי במצרים, הייתי עבד במצרים, עכשיו אני יוצא ממצרים. זה הכוונה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? לא, זה לא זאת הכוונה. הכוונה היא, תראה שבאמת היית במצרים ובאמת יצאת ממצרים. על כל פנים אתה יוצא ממצרים. מה זה מצרים? מצרים זה לשון מיצרים, גבולות. תזכור כמה גבולות היו עליך שלא היית יכול לוותר, אפילו על איזה תאווה אחת קטנה לא היית יכול לוותר. ומי שהיה עכשיו רוצה לקחת ממך איזה משהו, איזה תאווה שעכשיו, או איזה משהו שמפריע למידות שלך, היית יכול להרביץ לו ולהרוג אותו במקרה, אם לא היה מתנהג יפה. זה מצרים, זה גלות מצרים הפרטית שלנו, שכל אחד יראה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו, איך עזר לו ועוזר לו לצאת ממצרים, מהמצרים הפרטית שלו. זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואילו הקדוש ברוך הוא לא היה מוציאנו, אנחנו היינו, כתוב בהגדה, אנחנו ובנינו ובני בנינו היינו עבדים במצרים עוד לא עוד 3,000 שנה, גם עוד 10,000 שנה, כי אדם לא יכול להוציא את עצמו ממצרים. זה הגילוי הגדול שנקרא גילוי שכינה שמופיע באדם, ואז האדם יוצא ממצרים. אבל אחר כך צריך לדעת, וזו נקודה מאוד מאוד חשוב להבין, שאחר כך האדם חייב לבוא למציאות של עבודה, והעבודה, המציאות של העבודה היא על ידי שמסתלק ממנה אור. אתה תחזור למידות שלך, אתה תחזור לתאוות שלך, אתה תחזור לכל השיגונות שלך. אבל כבר מתחיל להיות לך כוח. מהיציאת מצרים הפרטית קיבלת כוח, עכשיו אתה יכול לעבוד על זה, עכשיו אתה יכול להתמודד. הרבה פעמים אדם חוזר בתשובה, אז כמה זמן? תלוי, כל אחד יש לו מהלך אחר. אחד חודש, אחד חצי שנה, אחד שנה, הוא מלאך, הוא לא בן אדם בכלל. בזמן הזה הוא מלאך. הוא לא רואה שום דבר, לא רואה את העולם, יש לו פה כנפיים, הכל הוא רוצה, הוא עולה לשביים, הוא רוצה, יורד לארץ, הכל בסדר, הכל טוב, אין לי שום בעיה בחיים. ופתאום, כשהוא הגיע לערב הזה, שהשקיעה של החמה של תדבא בן סן, האור הזה מתחיל, פתאום האדם רואה, והוא אחר מחפר אבון, מה קורה לי? השם יעזור. אני לא יודע מה זה. סיפר לי יהודי, לפני כמה חודשים, יש איזה יהודי שמדי פעם ופעם אנחנו קצת לומדים. היהודי הזה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לספר סיפור יותר מדי, להגדיר אותו, אבל בפשטות, בשורה אחת, אף אחד לא היה מתעסק איתו לפני שהוא חזר בתשובה. כולל גם ראשי ארגוני הפשע. זה היה אדם שלא, ידוע, איתו לא מתעסקים. ובאמת הוא, באמת לא היה, גם לא היה, זה גם נכון היה, לא היה משתלם להתעסק איתו. אז ברור השם, הוא זכה להתחזק, הוא ישב בכלא. אז יום אחד, הוא סיפר לי, יום אחד הביאו זרב, הוא גם לא רק זה, לא רק שהוא היה מסוכן מאוד, הוא גם היה חכמולוג גדול מאוד. הוא היה מרגיש שהוא גם הכי חכם בעולם. אז יום אחד הגיע איזה רב אחד לכלא, איפה שהוא ישב, ואמרו לו, יש הרצאה של הרב. אמר, הרצאה של הרב? יש לי הזדמנות להראות לי, להראות את החוכמה שלי. הגיע לשם, באמת זה היה איזה רב מאוד חשוב, דיין מבית דין, התחיל להרצות להם, והוא מתחיל להתבקח איתו, להתנצח איתו. אומר, תשמע, פתאום, אחר כך הוא סיפר לי, אומר, תשמע, יש מישהו שיודע לענות לי. פה זה לא כמו שחשבתי. אני פי אלף יותר חכם ממנו. מההתנצחות הזאת, אז אחר כך מה שקרה, הדבר המאוד יפה, שהם נהיו חברים הכי טובים בעולם. הרב הזה והבן אדם הזה. על כל פנים, ברוך השם, הוא חזר בתשובה בכלא, ומתחזק מאוד שהוא ראה שזה האמת. אז כמו שהוא הפנה את כל הכוחות שלו למקומות הלא טובים, ככה הוא הפנה את כל הכוחות שלו למקומות הטובים. לפני קצת יותר משנה הוא בא וסיפר לי סיפור. אמר לי, תשמע, אתה יודע כמה אני משתדל לעבוד על מידת הכעס וההקפדה, הוא חייב לעבוד על מידת הכעס וההקפדה, כי אם הוא כועס ומקפיד זה פשוט סכנת נפשות, זה פיקוח נפש, באמת זה ככה, פיקוח נפש. אומר, אתה יודע כמה אני משתדל, והוא באמת עושה עבודה, אדם רגיל לא יכול לעשות את העבודה שהוא עושה. אומר לי, השבוע, אומר, נסעתי עם הרכב, בא מישהו וחתך אותי בצורה, עשה עבירת תנועה מאוד חמורה, וחתך אותי, כמעט עשה תאונה, נס, לא הייתה לנו תאונה. טוב, מאוד קצת התרגזתי עליו, אבל בסדר, קורה. הוא אומר, הבן אדם הזה שעשה את זה, שניצלנו בנס, פותח את החלון, הוא אומר, מתחיל לקלל אותי בכאלה כללות, אמרתי, מה, הרשת, הרצחת וגם ירשת, גם עשית כמעט תאונה, ועוד ככה אתה מקלל? הוא אומר, באותו רגע, אני אומר ככה, הוא אומר לי, אני פתחתי את הדלת, ואני יוצא ואני הולך לקראתו, ואני יודע, אני מכוון בדעתי שאני הולך להביא את האדם הזה לתיקון הכללי שלו. הוא הולך לגבל עכשיו את התיקון הנצחי, את התיקון הנצחי. זה ברור לי שאני הולך להביא אותו לתיקון הנצחי שלו, לעולם שכולו טוב. אבל זה ברור. עכשיו, הבעיה, אם הוא נותן מכה לבן אדם, זה באמת ככה. יש לו כוח לא טבעי לבן אדם הזה. אומר, אני הולך בדרך, אומר, ופתאום, אומר לי, איזה נס היה פה. אומר, פתאום אני מוצא, מה, תשמע, אני הולך במטרה להרוג בן אדם. זה לא אומר, תפסתי את עצמי, פתאום, זה עשיית הדשמיה של הרצונות שלו. אומר, פתאום תפסתי את עצמי, אומר, כל כך ניבלתי, ממי ניבלתי? לא, ממנו לא ניבלתי, ניבלתי בעצמי. אומר, הסתובבתי, חזרתי בריצה לאוטו, התנעתי את האוטו וברחתי. הוא חשב שאני מפחד ממנו, הוא לא ידע ממי אני מפחד, שאני מפחד בעצמי. אני הרבה יותר מסוכן לעצמי ממנו בדבר הזה. אחרי זה דיברנו על זה, אז התבוננו במעשה הזה, כי כל דבר זה לימוד. התבוננו במעשה הזה, למדנו מזה, עד כמה העולם הזה, עד כמה העולם הזה כל כך קשה בזה. ואחרי, זה היה כבר 4-5 שנים של עבודה, והוא עושה באמת עבודה מאוד מאוד קשה על הדבר הזה. אחרי 4-5 שנים הוא אומר, ברגע אחד, ממש בשנייה אחת, הכל נמחה, כל המידות הרעות, הכל חזר לתוכי בשנייה אחת, אני הולך להרוג בן אדם. אז זה שהוא דיבר לו יפה, בסדר, הוא לא בסדר, אולי מגיע לו סתירה, לא הורגים בן אדם על כזה דבר שהוא מתנהג לו יפה, זה עדיין לא פסק דין מוות, אין שום בית דין שיוציא אותו להורג על הדבר הזה. הנקודה שעבודת המידות, ההתרחקות מהתאוות, זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. לכן, זה כלל גדול, שאדם לא יתבלבל ולא ייפול בדעתו, אם אתה אומר, הרבה פעמים אמרו לי, תשמע, אני חצי שנה כבר מלאך, אני אומר לך, אני 80% רבי שמעון בר יוחאי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי עוד 3 חודשים, אני כבר רבי שמעון בר יוחאי, עוד חודשיים אני משה רבנו, זהו, אני מלאך, אני לא בן אדם. למה הכל חזר? למה עכשיו יש לי כזאת מלחמה? אבל זה בעצם התכלית של הכל. התכלית של הכל, זה הנקודה של העבודה פה בעולם הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא יאיר בנו תמיד את האור הזה, אין עבודה. והקדוש ברוך הוא חפץ בעבודה שלנו. הוא חפץ שאנחנו נעבוד בזה ונתחבט. לכן אנחנו צריכים לדעת, מדי פעם בפעם, כי כל התהליכים האלה הם חוזרים. הם חוזרים ונשנים. פתאום האדם מרגיש, הרבה פעמים ראינו את זה, למה יש לו זמן, כגון נוסעים לאומן, ברוך השם, אדם מגיע לאומן, שם הוא מרגיש שבאוקראינה הצמיחו לו כנפיים, הוא כולו בשמיים, הכל אורות, הכל אין סוף, הוא בטוח שזה בטל לעולם, אין עולם כבר, זה מה שהיה היה, זהו, זה הכל מההתחלה. אבל אדם אחר כך חוזר למציאות שלו, חוזר לארץ, פתאום הוא רואה, הכל חוזר והכל צבא. אבל זה צריך לדעת, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעבוד אותו בעולם הזה. אם זה לא זה, אין בעיה. לקדוש ברוך הוא יש מלאכים. על המלאכים, מה ההבדל בינינו לבין מלאכים? מלאכים אין להם מידות רעות. זה כל ההבדל בינינו לבין מלאכים. לנו יש מידות רעות, למלאכים אין מידות רעות. לכן כל העבודה שלנו, כל התכלית היא, עד רבה. יש דיבור מאוד מאוד יפה בליקוטי הלכות, רבי נתן כותב, שווה לקדוש ברוך הוא שאדם ירד לעולם הזה ויקשל אין ספור פעמים, בכל המידות הרעות וגם בעבירות וגם בתאוות, בשביל פעם אחת שהאדם יתעורר בצעקה מעומק הלב לקדוש ברוך הוא מהמקום הזה, מהמקום שבו האדם נמצא. אומר רבי נתן שם, וזה יקר וחשוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל עבודת המלאכים, כי המלאכים עובדים אותו בשירות, בתשבחות, בתורה, אבל אין להם מידות רעות. אדרבה, זה שאנחנו ירדנו למידות רעות, זה תכלית כל הבריאה. לכן עם ישראל חשוב יותר מכל הבריאה, בגלל הנקודה הזאת. שירדנו למקום הזה, ואנחנו יכולים לעבוד אותו מהמקום הזה. בתפילות, אצל האשכנזים זה, בנוסח אשכנז, יש משפט שאומרים את זה בתפילות של הימים הנוראים. אבית התהילה מגושי אפר, קרוצי חומר. מה זה אבית התהילה? אבית מלשון התאבת. אתה מתאבה. על הקדוש ברוך הוא, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. אתה מתאבה לתהילה, לתפילה, לדיבורים איתך, ממי? לא ממלאכים, ולא משרפים וחיות באופני הקודש. ממי? מבני אדם שהם נקראים גושי חומר, קרוצים מאפר וגושי חומר. דווקא שאדם בעולם הזה מפה מתעורר, אין יותר גדול אצל הקדוש ברוך הוא מהדבר הזה. ועד שיבוא משיח צדקנו, זה לא הרבה זמן, בעזרת השם, כי כמו שאני שמעתי, שרוב הסיכויים שאת הפסח כבר נעשה בירושלים, בבית המקדש, נאכל קורבן פסח, בעזרת השם. זה לא 100%, אבל זה רוב הסיכויים שזה יהיה ככה. אז עד שיבוא משיח צדקנו, עד רבה, שנדע לא ליפול בדעתנו ולשמוח, שיש לנו את המלחמה הזאת ואת ההתמודדות הזאת, וברוך השם שאנחנו זוכים לדעת את זה ולהילחם את המלחמה הזאת. זה להכיר בעצם את המעלה ואת החשיבות של הדבר הזה שירדנו למקום הזה ואנחנו יכולים להתמודד. אדם כועס, ואחרי זה הוא מתחרט, הוא מצטער, למה כעסתי? זה שווה לקדוש ברוך הוא יותר מכל שירות המלאכים בשמיים. כי אדם ירד לגושי אפר, קרוצי חומר, ירדנו למציאות הזאת. מה ירדנו? הורידו אותנו. הקדוש ברוך הוא בחר בזה בשבילנו, הוריד אותנו. לכן זה גדול מאוד וחשוב מאוד אצל הקדוש ברוך הוא הדבר הזה. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בעניין של פסח. זה קצת יותר נעיין קצת בעומק ולימוד הדבר. יש בפסח היום, נכון להיום, יש לנו 4 מצוות, סליחה, יש לנו 7 מצוות מהתורה. 7 מצוות, זה נקרא 7 מצוות דאורייתא, נכון להיום בפסח. שבעזרת השם יבנה בית המקדש, יהיה קורבן פסח, אז יהיה לנו עוד יותר מ10 מצוות. קורבן פסח יש בו הרבה מצוות. אבל נכון להיום יש לנו 7 מצוות שקשורות לחג הפסח, מהתורה. יש עוד מדרבנן, אבל מהתורה. מהם המצוות שאנחנו מצווים מהתורה? אז יש שלוש מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה. השלוש מצוות עשה זה לאכול מצה בליל הסדר, זה מצווה מהתורה. לספר מיציאת מצרים, זה המצווה השנייה. המצווה השלישית זה להשבית חמץ ושעור ממקומנו, מגבולנו. תראו נראה מה זה המצווה הזאת, מה זה נקרא להשבית, מה הכוונה להשבית חמץ ושעור. יש עוד ארבע מצוות של לא תעשה, שאסור לנו לעשות. אסור לאכול חמץ, אסור לאכול תערובת חמץ, ויש עוד שתי איסורים שנקראים לא יראה ולא ימצא, חמץ ושעור בגבולנו. אבל אנחנו נתמקד רק במצווה הזאת שנקרא להשבית את החמץ. כתוב בתורה, התורה אומרת לנו, זה בפרשת בוא, והקדוש ברוך אומר, תשביתו שעור מגבולכם. והחז"ל קיבלו ולמדו, כוונה להשבית גם חמץ וגם שעור. ההבדל בין חמץ לשעור זה, חמץ זה דבר טוב לאכילה, זה חמץ, דרך אגב, מי שלא יודע מה ההגדרה המדויקת של החמץ, חמץ זה רק, אך ורק חל בחמשת מיני דגן, יש חמישה מיני דגן, שירבבו אותם עם מים והשאירו אותם קצת כפי שהם, הכוונה לא לשו אותם והכניסו אותם לאפייה, וזה יותר מ-18 דקות שעה. הדגן, הקמח של הדגן, שעה יותר מ-18 דקות עם מים, יחל אצלו מציאות ותופעה, הקמח הזה התחיל להחמיץ, וזה החמץ שאסור לנו, אסור לנו באכילה. אז בפסח. אז החמץ זה כפשוטו דבר ראוי לאכילה שיחמיץ. זאת אומרת שהקמח שעה במים יותר מ-18 דקות. השעור זה קצת שונה. שעור זה נקרא דבר שיכול לגרום להחמיץ קמח אחר. יש פה קמח. פה רושם, הקמח הזה לא חמץ, הכל בסדר איתו. יש כזה סוגי חמץ, הם לא דווקא טובים לאכילה. רק יש להם תכונה שאם שמים את זה על קמח ומים אחרים, הם מחמיצים אותו. אז זה חמץ ושעור. והתורה אסרה לנו גם חמץ וגם שעור. אומרת התורה, יש מצווה להשבית את החמץ ואת השעור מגבולנו. שואלים חז"ל, מה זה השבתה הזאת? מה זאת אומרת להשבית? להשבית זה מלשון שבת. מה נעשה שבת מהחמץ והשעור כל הפסח? מה זה הלשון הזאת? מה הכוונה להשבית חמץ ושעור מגבולנו? שנדע שזה לא הכוונה לשרוף את החמץ. מה שאנחנו שורפים את החמץ זה עוד מצווה שחכמים נתנו לנו. זה נקרא מצווה מדרבנן. מהתורה אנחנו לא חייבים לשרוף את החמץ. אנחנו צריכים להשבית את החמץ. שואל הגמרא במסכת פסחים, שואלת מה זה להשבית את החמץ. אומרים שם, אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא ואומרת, הגמרא אומרת שלהשבית את החמץ הכוונה להפקיר אותו, להפקיר את החמץ. זאת אומרת, מה זה נקרא להפקיר דבר? הפקר זה בעצם, יש הלכות בדיני ממונות שנקראים הלכות הפקר. זה נושא שלם בגמרא, בשולחן ערוך, בהלכה, שנקרא הלכות הפקר. זאת אומרת שהתורה אומרת לנו, יש כזה דבר שאדם יכול להפקיר את ממונו או את רכושו. אדם יש לו איזה כלי, זהו, נמאס לו מהכלי הזה, הוא לא רוצה שיהיה הכלי הזה, טוב, היום זה לא בעיה, לוקחים וזורקים את זה בחוץ. אבל מאיזושהי סיבה, הבן אדם הזה לא מספיק לו. לוקח את הכלי הזה, שם בחוץ, הוא יכול גם לשים בחצר שלו, לא משנה, בחוץ או בחצר שלו, והוא אומר, הרי זה הפקר. מה זה אומר? שכל אדם מותר לו לבוא ולקחת את זה ולזכות בדבר הזה. הפקר זה, אדם מפקיר את זה, זאת אומרת, הוא מוציא את זה לכאורה, מוציא את זה מהבעלות שלו, כל מי שרוצה יבוא ויקח את זה. אומרת לנו התורה, שבעצם המצווה מהתורה שלנו לגבי חמץ, שזה נקרא תשביתו שעור מגבולכם, הכוונה של הדבר זה תפקירו אותו. ובאמת מהתורה, האדם יכול להשאיר בבית, יכול לקחת כיכרות לחם, להעמיד את זה על המדף, כל הפסח, וכל יום להסתכל עליהם. למה? כי הוא השבית את זה. ברגע שהוא יפקיר את זה, זה כבר לא נקרא הממון שלו, אין לו איסור מהתורה לגבי החמץ הזה. החכמים אמרו, הרי אדם מאוד רגיל במציאות החמץ, ואם הוא יעשה את זה כך, הוא בפשטות הוא יבוא לאכול את זה. לכן תוציא את זה מהבית, תשרוף את זה, אל תשאיר בבית חמץ וכן הלאה. אבל זה כל זה, זה לא מהתורה. התורה אומרת לנו רק להפקיר את הדבר הזה. אז למדנו שיש מצווה מהתורה שאנחנו צריכים להפקיר את החמץ שנמצא ברשותנו. המפרשים של הגמרא, הפוסקים, שואלים שאלה. הם שואלים למעשה שלוש שאלות. הם אומרים שלוש, בשלוש נקודות רואים מה שאנחנו משביטים את החמץ זה לא דין של הפקר. בשלוש נקודות רואים שזה לא בדיוק דין של הפקר. אז לכן מתחילים לשאול, אם כך, איך זה מסתדר? מצד אחד אתה אומר זה הפקר, מצד שני זה לא מסתדר עם דיני הפקר. לדוגמה, היום מתי אנחנו משביטים את החמץ למעשה? אנחנו בודקים את החמץ בלילה. בליל י"ד אנחנו בודקים את החמץ. מה אנחנו אומרים אחר כך? מה? כל חמירה וחמיה, הכוונה כל חמץ ושעור שיש ברשותי, ראיתי אותו, לא ראיתי אותו, מה אנחנו אומרים? להיבטל, ליפטל ולהביא, וזה יהיה אפקר כאפרדארה. כמו שהאפר, אף אחד לא רוצה בעלות על האפר, אז ככה אנחנו אומרים גם שהחמץ שלנו יהיה אפקר. זאת אומרת, בשעה שאנחנו מבטלים את החמץ, יש מישהו שנמצא איתנו? אנחנו הולכים לבית דין לעשות אפקר. כל אחד עושה את זה בבית שלו. ואם אדם עכשיו כרגע נמצא לבד, אז הוא עושה את זה לבד, אין שום בעיה. שואלים המפרשים, אבל בדיני אפקר חייב לפחות להיות בן אדם אחד שלפניו אנחנו מפקירים. ופה אנחנו לא מפקירים את זה לפני אף אחד, ואנחנו רואים שאין שום בעיה בזה. אז זה לכאורה לא בדיוק, זה לא בדיוק אפקר. כי אנחנו רואים זה שונה, בכמה הלכות זה שונה מדיני אפקר רגילים. הקושייה הזאת שואלים, הרבה מהמפרשים שואלים את הקושייה הזאת, אז אם כן, איך ובמה אנחנו מקיימים את המצווה של השבתת חמץ, שאתה אומר שמצד אחד זה הפקר, אתה רואה שזה, אין בזה הרבה הלכות ומגבלות של הפקר רגיל שאנחנו עושים. אז איך זה מתקיים הדבר הזה? מתרצים תירוץ נפלא מאוד. הם אומרים, ברגע שמגיע חצות היום, זה חצות היום שלפני ליל הסדר, בדיוק בנקודת חצות, יש פעולה רוחנית שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מפקיע מרשותנו את כל החמץ. כביכול הקדוש ברוך הוא לוקח את הבעלות מאיתנו, וכל החמץ לא נקרא בבעלות שלנו. מכיוון שבחצות היום הקדוש ברוך הוא עושה את ההפקעה הזאת, אומרים המסבירים המפרשים, בפעולה כלשהי קלה אנחנו יכולים לבטל את החמץ. לכן לא צריך את כל ההלכות ואת כל הדינים של הפקר, אלא בדיבור קל. כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, דחזיתי וכו', אנחנו מפקירים את זה, מספיק להפקיר את החמץ. בגלל, למה, מדוע? כי עוד כמה שעות הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך כבר להפקיע מאיתנו את החמץ. לכן בפעולה קלה אנחנו כבר מבטלים את כל החמץ. אז בחצות היום, שלפני ליל הסדר, החמץ הזה יוצא מרשותנו, ובאמת זה כבר לא שייך לנו. אין לנו שום שייכות באמת עם החמץ. לכן תעשה פעולה כלשהי, התורה אומרת לנו, תעשה פעולה כלשהי קלה לפני זה ותבטל את החמץ. זה למעשה ההלכה, זה המצוות תשביטו חמץ שעור מגבולכם. זה נקרא ההלכה. כתוב בספרים הקדושים שיש בזה סוד גדול מאוד בדבר הזה. שהזמן הזה, אומר רבנו חיים ויטל, שהיה גדול תלמידי הארי הקדוש ומגדולי המקובלים בכל הדורות, אז אומר שברגע שמגיע חצות היום והקדוש ברוך הוא, התורה מפקיעה מאיתנו את החמץ, על מה זה מרמז? זה מרמז על זמן, על רגע הגאולה. שברגע הגאולה הקדוש ברוך הוא בעצמו יבטל את כל החמץ מגבולנו. מהו החמץ? כתוב בזוהר הקדוש, כל כוחות היצר הרע נרמזים בעניין של החמץ. וכמו שהקדוש ברוך הוא מפקיע בערב פסח, בחצות היום את החמץ מאיתנו, כך עתיד הקדוש ברוך הוא לעבור רגע, שיבוא רגע, זה הזמן של הגאולה, והוא יבטל את כל החמץ מאיתנו. זה את כל היצר הרע מאיתנו. לכן אומרים, מסבירים הצדיקים, שהסוד של תשביטו חמץ מגבולכם, חמץ ושעור מגבולכם, זה סוד מאוד גדול. שלפני הגאולה, בדור של העקבת הדמשיכה, אתה תעשה רק פעולה קלה של הפקר, של היצר הרע שלך. ברגע שאתה עושה איזה פעולה קלה, אתה מבטל כבר את היצר הרע מתוכך. ומה זה הפעולה הקלה? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הרע. אני לא רוצה את היצר הרע. לא רוצה להיות בעל כעס, לא רוצה להיות בעל תאוות, לא רוצה להיות... התורה גילתה לנו במצוות התשביטו את החמץ מגולכם, גילתה לנו סוד מאוד גדול. עוד מעט הקדוש ברוך הוא הולך לבטל את היצרה מתוכנו. זה נקרא הפקטה דמלכה, שהמלך מפקיע את זה מאיתנו. זה ייקח את זה מאיתנו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא עתיד לקחת את זה מאיתנו, וזה עוד מעט, אנחנו עוד מעט מגיעים לחצות יום, שבהיסטוריה הכוונה. לכן, לפני זה, התורה אומרת לנו, תבטלו את החמץ בתוככם, באפקר קל, הכוונה בפעולה קלה. הפעולה הקלה זה, תגידו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים את החמץ. אתה לא רוצה, אתה משביט אותו. לכן זה אתה מבטל בעצם את החמץ מתוכך. באו חזל החכמים ובאו ואמרו לנו שאנחנו מוסיפים לך עוד מצווה בזה, תשרוף את החמץ. מה זה בדרך העבודה, מה זה השריפה של החמץ? תעשה את כל מה שבכוחך לבטל את כוחות היצר ממך. תעשה עבודה, תשתדל לא לכעוס, תשתדל לא לשמור את העיניים וכן הלאה. אבל בזה שאתה מבטל את הרצון שלך, אתה מגלה את הרצון שלך, שאתה לא רוצה את היצר הרע, זה למעשה מהתורה כבר יצאנו ידי חובה. עכשיו יש עוד עבודה קצת לשרוף את החמץ. אבל מי שלא מצליח לשרוף אותו, בעצם העובדה שהוא גילה את הרצון, הוא גילה את הרצון שלו, למעשה הוא זכה לבטל את זה לגמרי. לכן, העניין של התשבית הוא, זה הסוד של האמונה. האמונה בקדוש ברוך הוא, שאנחנו מאמינים שבפעולה הזאת, באמת הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לבטל את כל היצר הרע מתוכנו. אומר, הבני שכר חידוש מאוד יפה בזה. תשבית הוא, זה גימטריה בדיוק יוצא, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. 1118. מה אנחנו משביטים? את כל היצר הרע מתוכנו, שזה נקרא, בעניין הזה נקרא חמץ ושעור, ואז אנחנו מתקנים בהשבטה הזאת, שאנחנו מגלים את דעתנו שאנחנו לא רוצים בזה, עד איכן זה מגיע התיקון? עד התיקון של חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע. לכן, עץ הדעת, גימטריה, בדיוק חמץ ושעור. חמץ ושעור זה בדיוק עץ הדעת. שעל ידי שאנחנו מבטלים את החמץ והשעור, את היצר הרע, בגילוי דעת שאנחנו אוסרים, על ידי זה אנחנו מבטלים בעצם את כל היצר הרע, ובעזרת השם נזכה לראות איך שאנחנו מגיעים לתיקון חטא אדם הראשון, תיקון עץ הדעת טוב ורע, ונזכה שעץ הדעת יהיה רק טוב. אמן. זה התכלית. שיהיה טוב, אז יתגלה גם עץ החיים, שבמרכז הגן, ותהיה גאולה שלמה, אמן כן ירצון. אמן.